טוב, אנחנו בפרק ד' פסקה ג'. בסדר? טוב, אנחנו בפרק של אהבת ישראל. למדנו על זה שאהבת ישראל צריכה לנבוע לא רק מהרגש, אלא מלימוד גדול של, של, של התוכן הפנימי של, של עם ישראל, של הסגולה הפנימית, ושזה כוח שצריך דווקא לחזק אותו בדורות מסובכים, שעם ישראל יורד וצריך עוד יותר להאמין בסגולה הפנימית. אבל מה לגבי ביקורת? זה הנושא עכשיו פה, בפסקה ג'. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמת עינינו מלבקר את כל מומיה, אבל עינינו מושאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. טוב, אז אומר לנו הרב, כן, עכשיו את הפסקה שמשלימה לנו את הסוגיה, סוגיית הביקורת. הרבה פעמים נראה שאהבה וביקורת לא יכולים לבוא ביחד. ככה זה לפעמים נראה ונתפס לאדם. אם אתה אוהב מישהו, אז אתה איתו, הרבה, אתה איתו עד הסוף, אתה כל הזמן אתה מפרגן ואתה כל הזמן רק רואה את הדברים הטובים. יש סוג כזה של קשרים, מין כן, אהבה שהיא רק, היא מכסה על כל פשעים, במובן הזה שהיא לא רואה את הפשעים והיא רק, היא רק תומכת ומפרגנת, וזה נראה לפעמים שאם אתה משלב גם ביקורת, אז הביקורת היא כבר ממקום אתה לא, אתה נגד הבן אדם השני, אתה לעומתי לו, אתה רואה מה הוא לא בסדר, אז אתה יכול לבוא ביחד עם אהבה, זה קשה מאוד. אבל ודאי שמצד האמת זה לא נכון, רק שזה מורכב מאוד לבטא את זה, את שני הכוחות האלה, לבטא אותם בצורה נכונה, שלא יפגעו אחד בשני, נכון? וכל מערכת יחסים זה ככה, מאוד קשה, זה תלוי בשני הצדדים, זה גם במבקר כמובן, וזה גם במתבקר, כן? מצד המבקר, אז הוא, זה אתגר גדול, איך אתה יכול לעמוד מול מי שאתה אוהב, יכול בתוך המשפחה, יכול תלמיד, יכול בתוך המשפחה, יכול הורים, אחים, מישהו שאתה מאוד מאוד אוהב, ואתה צריך להגיד ביקורת. לפעמים דברים קשים מאוד, לפעמים על עלבון גדול. הביקורת היא בדרך כלל מוציאה מאיתנו את הרגש שאני מרוחק ואני מנוגד לבן אדם, אני כן רואה מה, כמה לא פגע בי, העליב אותי, כמה לא קשור אליי, אלא מצד האמת כמה יש פה דבר שלילי, דבר לא טוב. אז הם מוציאים מאיתנו רגשות שליליים, רגשות אנחנו, האדם הוא לא רובוט, כן? אני עכשיו הוא עומד ועומד מול אדם שהוא פגע בו או שהוא עשה עוול גדול, אז במיוחד שאתה מוציא את זה החוצה. אם אתה מחליט ללך במדיניות כזאת שאין ביקורת, הכל אתה רק טוב, רק טוב, אז כאילו באיזשהו מקום עשית איזה פיתחת איזה יכולת לא לראות את הדברים הלא טובים, לא ראית, לא שמעת. לפעמים זה טוב גם, תלוי באיזה מערכות יחסים ותלוי באיזה מצב. לפעמים יש נערים, בגיל ההתבגרות או ילדים, או שעכשיו כל ביקורת היא לא נכונה, היא לא טובה, צריך הרבה הרבה להתגונן לפני שאומרים ביקורת. האם היא באמת תועיל, היא לא תועיל, היא באה בשביל להוציא את העצבים שלך, או שהיא באמת הדבר שיכול להישמע. יש כזה גדר בסוגיית הביקורת, שהרב קוק אומר שצריך להגיד דברים הראויים להישמע. ראויים להישמע, הכוונה היא לא בהכרח שהוא יסכים איתך, כן? אבל שמה שאתה אומר, יש איזה כלי קיול שזה יפעל בצורה חיובית. יפעל בצורה חיובית זה לא אומר שהוא יסכים. יכול להיות שאפילו יחלוק עליך, יכול להיות שאפילו יתנגד לך בכל תוקף, אבל יש דברים שהם לא ראויים להישמע, הפער הוא כל כך גדול, שמה שתגיד הוא בעצם באיזשהו מקום רק יעמיק. אז הוא עוד יותר רע, אתה אומר לי ככה, אז אני עוד יותר אעשה את הדבר הרע. הרבה התבוננות, אני רוצה לראות שאנחנו אומרים דברים לא בשביל להוציא מעצמנו, אלא באמת אם זה מועיל. אבל ולכן אמר, באמת, קודם כל יש ביקור שלא צריכה להאמר, והיא לא נכונה, והיא סתם מזיקה. זה דבר אחד. דבר שני, ודאי שהיחס בין הביקורת לבין האהבה צריך להיות, לא יודע איך להגיד זה באחוזים, אבל אולי 99% אהבה ואחוז ביקורת, משהו כזה. זה צריך להיות היחס. וזה גם דבר, זה דבר שני. זאת אומרת, א', יש ביקורת שבכלל לא צריכה להאמר. וב', מה צריך להיות היחס בין הביקורת לאהבה? כי אף פעם אנחנו לא נוכל, יהיה מאוד מאוד קשה לקבל ביקורת ממישהו שאתה מרגיש שהוא באמת לעומתי לך. וגם אם אתה יודע שלפעמים הוא אוהב אותך, אבל עכשיו הוא לעומתי לך, עדיין אתה בסיכוי גדול מאוד שאתה תסגור מדפים ולא תרצה לשמוע, וישר תנסה למצוא איפה הוא לא בסדר, וכל הלעומתיות הזאת היא רק תגרום ליותר יותר בעיות. אז זה מצד המבקר. א', האם הביקורת שלי עוזרת? ב', מה היחס? אני ביחס נכון. כן, אם הילד שלי על כל דבר שני שהוא זז, אני נותן ביקורת, אז כבר לא יישמע, אין לזה סיכוי להישמע. זאת אומרת, גם דברים שראויים להישמע, צריך את המינון הנכון, ואת הפרופורציה הנכונה בין אהבה לביקורת, ואת היכולת, טוב, אז יש לי 10 דברים להגיד לו, אז אני אבחר 2 חשובים. אי אפשר עכשיו להפיל את כל הסדרה. זה לא יעיל, זה לא עוזר. אז היחס בין אהבה לבין ביקורת, והאמירה הנכונה. וגם שעמדת הלב היא מוכנה, מוכשרת עכשיו להגיד את הדברים ממקום נקי. גם אחרי שאני מרבה יותר אהבה מאשר ביקורת, ושאני לא אומר דברים יותר מדי, ושאני אומר דברים נשמעים. אבל מאוד מאוד תלוי גם באיזה עמדה נפשית אותו אדם אומר את הדברים. באותו רגע. אם באותו רגע הוא אומר את הדברים מתוך סלידה, מתוך מקום מתנשא, מתוך מקום שלא מעריך, שוב, הסיכוי של הדברים להתקבל הוא מאוד מאוד קשה. ויחד עם זה, אחרי כל הכללים המקבילים האלו, יש ביקורת שהיא חייבת להאמר. ואם היא לא תאמר, זה יהיה גרוע מאוד. זה יהיה אולי מעילה באחריות של המבקר. תלוי באיזה סיטואציה, נכון? לא על כל אחד יש לי אחריות, בדרך כלל אני לא אחראי על הילדים של השכנים, ולא, אבל יש תחומי אחריות, יש מעגלי אחריות, שבהם אנחנו מחויבים גם לאחר. חלק מהערבות הדדית זה לא רק, אמרנו שאהבה ואמונה זה עיקר הכלי שלנו לפעול בעולם, אבל חלק מהערבות ההדדית זה לפעמים גם לתת ביקורת, או בלשון חז"ל, היותר מדויקת, מה שנקרא תוכחה. תוכחה, כן, זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת בתורה, בחז"ל. מצד אחד כתוב בחז"ל, בוא נגיד שני מקורות חז"ל, שלכאורה, כאילו, כביכול סותרים, אני מראים כמה זה סבוך. מצד אחד כתוב בחז"ל שמי ש... כל מי שיכול להוכיח את אנשי ביתו, או את אנשי עירו על משהו ולא מוכיח אותם, אז הוא נתפס על אותו עוון. זאת אומרת, חלק מהאחריות על אותו דבר שהוא היה יכול להוכיח ולא הוכיח, עוברת עליו. כן? זה פחד פחדים. זאת אומרת, זה אומר כמה זה, יש מצוות תוכחה. המצוות תוכחה פה מתבררת כמשהו מאוד מאוד עמוק. ערבות הדדית בעם ישראל זה לא כל אחד לעצמו. יש באמת ערבות הדדית. ערבות הדדית היא קודם כל בנפש, אנחנו ממש מרגישים כאב אם אני רואה מישהו שעושה דברים לא טובים, אבל לפעמים לא רק בנפש, היא גם באחריות לתקן. אז יש לנו אחריות על זה, אפילו אנחנו נטבעים על זה. זאת אומרת, כן, לבוא לשמיים, יגידו להם, שמה, למה לא אמרת? למה לא הערת? טוב, וואו, מפחיד. אתה אומר, שיש פה, יש פעמים שאסור, אסור לשתוק. כן? יש עוולות שאסור לשתוק. יש מציאויות שבהם זה כן אחריות שלי. וזה חתיכת אתגר להביא מתי זה כן אחריות שלי, מתי זה לא אחריות שלי. נכון? מתי זה דברים שראויים לשמע, מתי זה דברים שלא ראויים לשמע. אבל כך כתוב, שכל מי שיכול להוכיח ולא מוכיח, נתפס על אותו עוון. ומצד שני, אומר רבי עקיבא, בדור שלנו אין מי שיודע להוכיח. הוא אומר, רבי עקיבא. זאת אומרת, זה מראה עד כמה זה מורכב. אז מה זה אומר? זאת אומרת שזה מאוד מאוד מסובך, כן? אז גם לכאן וגם לכאן. אחרי שאנחנו יודעים שזה מסובך, אז אפשר להתחיל לראות איפה כן. אנחנו לא אומרים שזה מסובך כדי לשתק את עצמנו, אלא כדי להגיד, יש פה יותר מורכבות. מצד אחד, אי אפשר לברוח ממנה באמירה של, טוב, אז אנחנו רק נראה את הטוב, כי כמו שאמרנו, אי אפשר לתקן רק ולראות את הטוב, נכון? יש מקומות שאם אנחנו לא נדפוק על השולחן, אז אנחנו אחראים על מה שקורה. וכן, יש לנו אחריות על, על, על עצמנו, על ילדינו, על, על, על קהילתנו, כן? על עם ישראל. הרב שמסביר בעיניה, שמה הכוונה נתפס על אנשי עירו? הכוונה היא שזה סוג של מבט כזה. מה היחס בין האדם לבין אנשי עירו? הרי יש שאלה. נכון, אנחנו מקובלים בחז"ל, בחינוך של חז"ל, שעניי עירך קודמים. נכון? עניי עירך קודמים. עניי עירך קודמים זה מין משפט כזה, הוא נכון גם ביחס לילדים, נכון? יש לאדם אחריות על הילדים שלו, לפני שלו אחריות על ילדים של מישהו אחר. על העניים של העיר שלו, לפני העניים של עיר אחרת. על עם ישראל, לפני שהוא עוסק בתיקון העולם. האם המשפט הזה הוא מוסרי? יש על זה טענות רציניות מאוד, המשפט הזה. גם מצד הנצרות מצד אחד, הנצרות היא סוברת שזה משפט לא מוסרי. למה אני העירך? בא אליך, אני אחד מהעיר שלך ואני שני מהעיר השנייה. הם שני ימנים באותה מידה. באותה מידה. למה הוא שגר בעיר שלך צריך לקבל קודם? שאלה טובה, לא? וגם פילוסופית, זה כאילו זה רק, גם יש תפיסה פילוסופית כזאת, קאנט ועוד שהם... זה דבר לא נכון. אדם צריך להיות אוניברסלי. אין דבר כזה שהוא טוען אפילו מול הילדים שלו, מול ילדים אחרים. אז הוא נולד ממך. יש ילד אחר במצוקה, בדיוק באותה מידה. איפה זה? אתה משוחד, אתה התרגלת לעניייך, לילדים שלך, לשכנים שלך. אז אתה רוצה אחר כך שהם יחזירו לך גם כן, נכון? מין כזה יד לוחצת יד. בסדר, אל תגיד שזו טענה מוסרית. זו טענה אגואיסטית. אתה אינטרסנט, אתה רוצה להיטיב למי שקרוב אליך, כדי שאחר כך בבוא העת הוא גם יטיב לך. אבל אם היית נקי מכל שוחד, אז לא היית מסתכל על זה ככה. היית מבין שכולם אותו דבר. מה אתה אומר? למה? אבל למה יש לי אחריות למי שבעיר שלי יותר מאשר בעיר אחרת? אבל למה? כי מאיזה סיבה יש לי אחריות יותר על העיר שלי?
כי אני אחראי
להתעשויות מסביבי
המסתרים, כי זה מה שקרוב אליי, זה שכבר חיפול את זה, גם
החדש
שלי
בסוף,
זה מה
שכבר,
הוא שליטה
שלי בעצם. אז זה רק משהו טכני? זאת אומרת, אם היה לי תחום שליטה... מה? כן, זה נשמע כאילו טכני. יש שיטה כזאת גם כן, שעון... אחד פילוסוף אחר שאומר לכם שזה פשוט ככה הסדר הפרקטי הנכון. כל אחד יסתדר באזור שלו. וככה, אם אתה תוכל לדאוג לעניים שבעיר האחרת, והוא ידאג לה... בסוף, יהיו אנשים שנפלו בין הכיסאות. אז כן, נסדר את האחריות, כן, חלק אותה באופן פרקטי. אבל יש פה משהו יותר, נכון? כמו שאת אומרת, זה קשור להנהגת השם בעולם. זאת אומרת, זה לא רק אם אנחנו מסתכלים על זה רק בשכל האנושי, אז באמת קשה לענות על הטענה הזאת. אבל אני איך קודמים, זה מתחיל מהנהגת השם בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם באופן כזה, שכל אחד מקבל מנשמיה, כן? את האזור תיקון, אזורי התיקון שלו. כמובן זה קשור לבן אדם, זה קשור ליכולות שלו, וזה כאלה. זה בכלל קשור למושג משפחה, מה זה משפחה? זה משהו תועלדני, זה משהו רק רגשי כזה, שאני אקום בבוקר ואני לא אהיה בודד. כן? יש כאלה שטוענים, גם בגלל שזה גם מוסד ארכאי. כאילו יש ילדים, כולם יהיו בבית הילד, ויהיו אנשים מקצועיים שידאגו לכל הילדים של העולם, אנשים מקצועיים שיודעים יותר טוב ממך מה זה חינוך, מה אתה מבין בחינוך של הילדים שלך יותר מאשר איזה פדגוג שהוא למד את זה 10 שנים, פוך, תן לילדים שלך את החינוך הכי טוב, שים אותם שם במפעל, והם ידאגו לילדים שלך. אבל זה נשמע לנו עזוי, אבל שכלית, אם אנחנו עושים שכל קר, כאילו יש טענה. אבל זה קשור להנהגת השם בעולם. הנהגת השם היא בונה אותנו ככאלה שיש להם תחומי השפעה ותחומי אחריות ותחומי קשר, שזה לא מקרי. כשיש לי ילדים, אז זה לא רק שפרקטית יותר טוב, יותר נוח שאני אדבר, אני אחנך את הילדים שלי ואני אחנך את הילדים שלי, או שיש יותר סיכוי שהם ישמעו לי, כי זה לא פרקטיקה, אלא זה מהות. קשר החיים שיש לי לילדים שלי הוא גם ניתן לי מנשמיה איזשהו יכולת השפעה עליהם וחיבור עליהם, וממילא גם אחריות עליהם. טוב, גם האחריות הזאת היא עד גבול מסוים, גם את זה צריך לדעת. המציאודה בשיחות מדבר הרבה על זה שיש אנשים שתופסים יתר אחריות על הילדים שלהם, חושבים שהם יקבעו להם מה לעשות ומה לחשוב ומה להתנהג, וזה לא נכון, זה לא אחריות שלך. זה גם צריך לדעת מתי לשחרר אחריות. טוב, אבל כן, יש בנו מעגלים יותר רחבים. האדם הוא לא, נקודת המוצא שלנו שהאדם הוא לא איזה פרט שנמצא פה לבד. מדי פעם הוא ככה באיזה התנהגות אלטרואיסטית, התנדבותית כזאת, הוא דואג לחברה. לא. האדם מראש נולד וקיבל מראש שייכות למעגלי חיים, שמראש יש בו מה לתת להם, והוא חייב לתת להם. יש לו גם מה לקבל מהם. יש פה איזה קשר חיים כזה. קשר חיים של הפריה, כן, וזה קשר שהוא לא סותר יש מעגלי אחריות יותר רחבים. במידה מסוים יש לי גם אחריות על הילדים של השכנים, אבל לא כמו של הילדים שלי. למה? כי זה ככה הוא ברא אותנו באופן כזה שלא שאני לבד ואני עושה טובה לילדים שלי, אלא אני והילדים שלי יש פה קשר חיים. וקשר החיים הזה הוא מנשמיה מאפשר לי יותר קשר ויותר אהבה וגם יותר אחריות. וכמו שזה נכון על הילדים שלי, זה גם נכון על העיר שלי. אם אני עכשיו בעיר הזאת, בקהילה הזאת, ביישוב הזה, בקהילה הזאת, זה גם לא במקרה, זה גם לא דבר חיצוני. יש לי פה קשר עם העיר הזאת, יש לי פה קשר עם הקהילה הזאת. בין אם זה קשר לטובה, אני מקבל מהאדם, נכון, מקבל ממקור מחצבתו והוא מעניק. והוא צריך להשתדל להעניק, כי הוא נמצא במקום הזה, צריך אותו. הרב קוק אומר אפילו יותר מזה. לגבי עניים למשל, עניי עירך. כביכול אפשר להגיד, אני קיבלתי כסף, עכשיו בוא נראה לי מי אני מפזר את זה, לעניי העיר הזאת או לעניי העיר אחרת. אומר הרב קוק, זה הפוך. אתה קיבלת כסף מראש לעניי עירך. חלק מהכסף שקיבלת הוא לא שלך. הוא שייך לעניי עירך. אתה הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא מוביל את זה. זאת אומרת, יש לך קשר לעיר הזאת ולאנשים שבעיר הזאת. יש לך קשר לכל עם ישראל, ברור בכללי יותר, ברור. תחומי אחריות. אבל המעגלים הם לא אותם מעגלים, תחומי אחריות הם לא אותם תחומים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלו, כן. מעגלים, מעגלים. יש אחר כך בעם ישראל שבטים, כן. כל שבט, היו מתחתנים בתוך השבט. למה? יש לנו אחריות על השבט שלנו. השבט הזה יש איזו אמירה, יש איזה תפקיד. ממילא הקדוש ברוך הוא יצר אותנו עם איזו שותפות כזאת שאנחנו צריכים לדאוג. לא נדאג לשבט אחר? לא, ודאי שכן. אומר דבורה לראובן, למה ישב אותה בין המשפטיים? איפה אחריות הדדית? יש אחריות הדדית על כל עם ישראל. מצד שני, יש גם שבטים. יש אחריות יותר קרובה. וזה נכון ואמיתי. אז ממילא גם בסוגיית הביקורת, כל מי שנמצא במעגל מסוים ויש לו יכולת השפעה על המעגל הזה, אז היא נדרשת ממנו. צריך אותך. לא, אני לילדים שלי לא אומר כלום. הם יודעים שאני פה בשבילהם, רק פרגונים. לפעמים שאתה לא אומר להם, אתה מועל בה, הם צריכים את האמירה שלך. הם צריכים את הגבולות שאתה שם להם. הם צריכים גם לפעמים את התוכחה שאתה אומר. בגבול הנכון, 99% אהבה, 1% תוכחה, דברים שנשמעים, לא דברים שלא נשמעים. בסדר, לפי כל החוקים והמוסר, אבל יחד עם זה, האחוז האחד הזה הוא קריטי. הוא קריטי, הוא תפקיד שלך, הוא אחריות שלך. מראש קיבלת את הכישרון הזה ואת היכולת השפעה הזאת שהיא נדרשת. ובלעדיה, דברים לא יתוקנו. וככל שאדם יש לו מעגלי השפעה יותר רחבים, כן? הוא לא רק, הוא יכול להשפיע על אנשי עירו, יש לו כישרון כתיבה, יש לו כישרון הנהגה, אז אני נתבע ממנו. למה ישר אותו בין המשפטיים? זה לא רק על ראובן, זה על כל אדם שיש לו, יש לך כישרון כזה, זה אומר שקיבלת את זה בשביל זה. עם ישראל מחכה לאמירה שלך. כן? טוב, אז באמת סוגיה, צריך ללוות אותנו, כן? איך אנחנו מנסים את זה נכון, איך אנחנו בשום שכל ומתוך אהבה, אבל צריך גם לדעת, מה שאהבה אומרה פה, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלראות, מלבקר את כל מומיה, קודם כל מלראות ואחר כך מלבקר. לפעמים הביקורת הזאת היא קריטית לאומה. היא קריטית. כן, בטח כולם אוהבים כאלה, המכונה דתיי מחמד, כן, נכון? שהם לא, הם רק כאלה קשקשים בזנה ובלי שום תביעות, בלי שום רצונות, הם רק כאלה נחמדים ותורמים כליות לפעמים וזה. אבל לפעמים עם ישראל צריך יותר מאיתנו. יותר מהכליה שלנו צריך את התורה שלנו, ולפעמים הוא צריך גם את האמירות המבקרות, המוכיחות. ושוב, על פי הרבה השכל והרבה זה, וגם כל אחד, ושהפרופורציה נשארת, העיקר זה אהבה וכל מה שם. פה הרב מדבר על הכלל, נכון? תומתנו. אבל הדוגמאות שאמרנו זה גם מהפעל. זאת אומרת, האמת שזה סותר משפט אחר, נכון? אנחנו אומרים על כל פשעים תכסה אהבה, נכון? לכאורה זה נשמע סותר, אבל זה לא סותר. כל פשעים זה תכסה אהבה, הכוונה היא שהאהבה לא תפחת. היא תכסה. תכסה הכוונה היא לא תעצר בגלל פשעים. היא לא תעצר. לא לילדים שלנו ולא לשכנים שלנו ולא לכל כלל ישראל. ויחד עם זה, מהרב, גם פה הוא מביא את הפסוק, נכון? הנה יפה רעייתי, הוא מומן בך. איך מומן בך? גם הדוד כלפי הרעיה בשיר השירים, הוא לא כל כך מהר, יש לו גם... לפעמים הוא כן, הוא מגיע והוא הולך, הוא כל הזמן נותן לה לגדול ומראה לה שהיא עדיין צריכה עוד להשתלם. הוא לא רק אוהב אותה, הוא גם מראה לה את החסרונות שלה ומה היא צריכה להתקדם. ויחד עם זה מומן בך. איך מומן בך? בך הכוונה בפנימיותך, בכולך, במי שאת, אני אוהב אותך לגמרי, בכל ה... אבל יחד עם זה, לפעמים צריך, אומר הרב, לשים את האצבע על מה שצריך לתקן. זה סוגיה מאוד מאוד חשובה, מאוד, מאוד, כמו שאמרנו, מסובכת, גם בפרטים. זוגיות, סוגיה מאוד מאוד מורכבת, כן? אתה נמצא עם מישהו, ולפעמים אתה צריך להגיד משהו שמפריע. אבל איך, מה, הוא יעלה, ולכן אמרתי, זה לא רק תלוי במבקר, זה תלוי גם במבוקר. האם אנחנו יודעים לקבל ביקורת? זה גם חתיכת סוגיה. כן? האם אנחנו יכולים לקבל ביקורת ולא ישר לקחת את זה למקום של האגו, ולמה אתה אומר לי, ומה פתאום, וואה. זה כמעט קשה כמו לתת ביקורת. כן? לקבל ביקורת בצורה נקייה. אני אחשוב על זה, אולי אתה צודק. לא בטוח שאתה צודק, לא חייב לקבל את הביקורת, אבל אני קודם כל בעמדה נפשית שאני לא במקום שמגננה ושאני צריך עכשיו להתקיף חזרה ומי ינצח בביקורת, אלא אני בעמדה של מקשיב ושומע ואולי גם יש אמת בדברים. זה גם דבר מאוד מאוד קשה, נכון? צריך לפתח קרבה מאוד גדולה וכנות מאוד גדולה במערכת יחסים, כדי שיהיה אפשר גם את עולם הביקורת למקם נכון. אי אפשר בלי, זאת אומרת, תלמידי חכמים, או אנשי ההשפעה, או מי שיכול, אתה רואה עוולה מול העיניים, אתה צריך לחשוב אם זה יעיל, אם אתה האיש, אבל משהו בתוכנו, זה מצווה מהתורה, המצווה מהתורה, אבל היא לא רק טוב, זה מצווה, אלא זה מצווה, כמובן, יש עמדה בנפש כזאת, שיש לה את המקום. ויחד עם אמרנו, יש פה באמת מורכבות, כמו שאמרנו, מצד אחד, כתוב בגמרא, נטבע על זה. אם אני לא אגיד מה שאני יכול להגיד ולא יעצור מה שאני יכול לעצור, יש לי איזה חלק מהחיות. ומצד שני, אולי אני לא יכול להגיד כי אני לא יודע להוכיח או שלא יתקבלו הדברים ממני. אז אני צריך לעסוק בשאלה הזאת. כן? מה התפקידי פה? יש לי פה תפקיד? אין לי פה תפקיד? באופן כללי, כן, יש לנו ודאי לאנשי אמונה, בטח בדור כזה מסובך ומורכב, אז למשל הרב פוסק לנו פה, שאנחנו מצד אחד צריכים להיות מלאים באהבה, כמו שלמדנו פסקות הקורא, מצד שני, לא תשמע את אלינו, לבקר את כל מומיה. עכשיו אני אגיד את זה, לפעמים הביקורת היא קודם כל לעצמנו. זאת אומרת, לעצמנו, בשיח הפנימי שלנו, כבית מדרש, או כמשפחה, גם אני עכשיו לא הולך להגיד את זה, כן? אבל כשאני מברר לעצמי, או כשהילדים שלי שומעים שאני כועס על אותה, על איזו תופעה מסוימת שיש בעם ישראל, כן? למשל, שהכפישו איזה צדיק עכשיו, ברוך השם שזה יצא לאור בצורה הזאת, אז כשאתה כועס על דבר כזה, כועס על אנשים שבלי לברר, בלי לבדוק, ישר אומרים, מוציאים לעז על צדיק בישראל, אז הכעס הזה, קודם כל הוא שומר עליך. לא להיכנס, לא להינזק מהשיח הזה, אבל הוא גם שומר על הילדים שלך. כי הם גם שומעים דברים, וגם... יכול להיות שעכשיו אני לא אלך לאותו מנהיג או לאותו רב פלוני שאמר דברים, אני לא אתחיל להתווכח איתו, כי אני לא חושב שזה יעזור, אני לא חושב שאני יכול להשפיע עליו. אבל העמדה הפנימית של הביקורת לפעמים היא חשובה מצד עצמה. כדי לברר שזה לא דרכה של תורה, זה לא דבר נכון. בסדר? טוב. אז אולי נראה לזה דוגמה, חשבתי ש... עושה פה השלמה, אין לנו הרבה זמן, אבל בכל זאת קצת לספוג את זה, איך הרב יודע גם לבקר עם האהבה הגדולה שלו. אז יש פה, בוא נראה, בישראל בתחייתו, פסקה י"ט, כן, ישראל בתחייתו זה די בהתחלה של הספר, אחרי עוד ארץ ישראל, שישראל בתחייתו. מה? ישראל בתחייתו, פסקת י"ט. זה מתחיל, נכבד הוא הרצון. בסדר, אתם רואים, יש כאילו באורות כמה חלקים. חלק הראשון זה ארץ ישראל והמלחמה, אחר כך ישראל בתחייתו, אחר כך אורות התחייה. חלקים חלקים. אז ישראל בתחייתו, פסקה י"ט. בסדר? באיזה עמוד זה מה הספרים? למדבר בספרים מהמדינים. בסדר? לכם? טוב, בוא נראה. עכשיו בתחייתו זה פסקאות שהרב יותר מברר את העולמות הרוחניים, מלחמות רוחניות בעולם הרוח, מול שיטות, מול דעות. וכאן הרב מדבר, עומד מול התפיסה ששואפת לתקן את החיים בתוך עם ישראל, אבל מתוך תפיסות אנושיות, תוך מוסר אנושי שהוא מנוגד לתורה. כן? מוסר אנושי שהוא מנוגד לתורה. הרב עומד מול זה. נכבד הוא הרצון הטוב הפונה לאלוקים בעומק שאיפתו. אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? אדם רוצה לעמוד מול אלוקים. רוצה לעמוד מול עם המוסר האלוקי, עם הטוב האלוקי, אבל יש לו רק רצון. הוא לא יודע איך להתעלות, להתרומם, ללמוד, להקשיב לה, מה רצון השם. הוא רוצה להתקרב, רוצה לעשות, להיות פונה לאלוקים. על כן כל זמן שאינו מתנסה עד רוממות אור הדעה להקשיב לחוכמה העליונה, מה אתה רוצה להתקרב לאלוקים? תקשיב למה שיש לו להגיד לך, יש לו ללמד אותך, הוא נתן לנו תורה כדי שנוכל להתרומם אל הרצון האלוקי. אבל כל זמן שאדם לא מבין את זה, אני רוצה מהלב שלי ולפי מה שאני מבין את דרכי השם ואת רצונו ואת מוסר ואת החוכמה, אומר הרב, אינו יכול לפלס נתיבות חיים, רק לבנה עזובה ישבור לו שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. הרב רומז פה לגמרא, לא זוכר איפה, כתוב על אותו האיש, כן, של הנאצות, כן, שבמקום לבנות בניין גדול לא היה לו כוח לבנות בניין גדול, אז מה הוא עשה? זקף לבנה והשתחווה אליה. מין תפיסה שאומרת כאילו לקח ניצוץ אחד מתוך כל הבניין של עם ישראל, ניתק אותו מכל הבניין והפך אותו כמו עבודה זרה, הפך אותו להיות כל הבניין עצמו. כמו שהנצרות לקחה את מידת החסד בלי כל השלמות ובלי כל המצוות ובלי כל היראה, והפכה אותה להיות אפי ההבנה שלה, זה עכשיו אותו. אז זה עבודה זרה, כי בסופו של דבר זה תמיד יהיה מעוות. אם הרצון המשולל מאור עליון יותר ממנו, אתה בא עם רצון שלך אבל לא מתוך אור עליון, מתוך משהו, אתה לא מקשיב לחוכמה עליונה יותר, מתגבר להרחיל צעדה בצורה מתרחבת, הוא כבר רוצה לשלוט בחיים מעצמו, עד שלא ישאיר מקום לאותה הדאגה מדייקת כל פעולה וכל ניתוח של מחשבה והנהגה באורחות החיים. זאת אומרת, בלי לימוד של תורה, של מצוות, של מוסר, של מידות, בלי תיקון של החיים על פי הדרכה אלוקית עליונה שבאמת מרוממת את החיים קימה קימה, אז אני נשאר רצון. הוא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה לתקן, אבל בהתאם למה? הוא לא יודע איך להרים את מדרגת החיים, את הבן אדם לחברו, את היחס ליצרים, את היחס... אז יש פה כל כך הרבה עמל, כאילו, עמל במעשים, בשולחן הערוך, במידות, במסילת ישרים, במחשבות. כמה אדם צריך לעמול כדי להרים את הרצון למדרגת חיים. הוא נשאר עם רצון טוב, רצון לתקן. מבחינתו, רצון לתקן עכשיו זה אולי להביא סודנים, לתת להם, להריח אותם. הרצון לבד, הוא לא יכול לתקן, כי הוא לא מתרומם אל התיקון. הוא בא מאיזשהו המיית תיקון כזאת, שבשורש איתו, היא באה ממקום טוב. היא באה ממקום שאדם באמת בפנימיות נשמתו עושה טוב. אבל הוא לא יודע איך לרומם את החיים. אומר הרב, זה עצמו יכול להיות מאוד מאוד מורכב. הוא רוצה להתחתן, אבל הוא לא יודע איך בונים את קשר החיים הזה במובן הלכתי, במובן המוסרי, במובן הרוחני, במובן הרעיוני. אז הרבה פעמים אותו רצון עצמו, עם כל נטייתו שבלעה ניצוצים טובים, יש שם ניצוץ טוב, כן? מצינור בלתי טהור, סליחה, לא, דילגתי. אז יונק הוא זה הרצון, עם כל נטייתו שבלעה ניצוצים טובים, מאיפה הוא יונק? מצינור בלתי טהור, שזוהמת הנחש שיכולה להיקלט בתוכו. זוהמת הנחש, יש שם הרבה דברים מאוד מאוד, הוא רוצה טוב למדינה. הוא רוצה טוב למדינה. אבל מבחינתו טוב למדינה, זה לעניין, ביחס למערכת המשפט, ביחס למערכת החינוך, ביחס למערכת התרבות, יש שם ניצוצות, יש שם הרבה הרבה ספיגה מהנחש, כן, מהמדרגות היותר אחורות ויותר תמורות שבמציאות. הרצון הטוב הוא לא אומר שאתה מתקן, לפעמים אתה בא עם רצון טוב ובפועל אתה מקלקן. כי התרגום שלך לתיקון הוא תרגום מאוד מאוד אחור, מאוד אחור. בייחוד כל זמן שלא עלה הרצון הנטייתי ולא דבק באור החיים. אתה לא יודע איך לרומם את הרצון הזה לאור החיים, לדרך חיים, שמשם חוקי החיים נחצבים, עלו לו לכל שינויים. מעומק טוב יכולו להיות נידח לעומק רע. משפט חריף. אנשים עם הרצונות הכי טובים עלולים להיות אלה שהורסים הכי הרבה. מעומק טוב הוא יכול להיות נידח לעומק רע. אז הוא יילחם, ולא יודע מה, בתורה, יכול להילחם במצוות, יכול להילחם במשפחה, זה הכל. כן, בואו עכשיו נשנה את הצבא, מעומק טוב, זה בא מאיזשהו נקודת טוב, אבל נקודת טוב שהיא לא יודעת היא לא מתרוממת, היא לא עסוקה בהקשבה ובהתרוממות, איך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לברר מה עם הסוגיות האלו, איך האדם יכול להתרומם, מה הוא האדם, מה זה, מה זה איש, מה זה אישה, מה זה משפחה, מה זה אומה, מה התפקיד של עם ישראל, כל הדברים האלו לא מתברר, אז זה נשאר עומק של רצון שהוא מעורבב עם מה שהרב קורא זוהמת נחש, וממילא הוא יכול דווקא מתוך הרצון הטוב שבו להיות נידח לעומק רע. כנסת ישראל אשת חיל היא, נאמנה היא מעומק רצונה לאותה אור האלוקי שממנה חוקי החיים נחצבים. נשמת עם ישראל היא רוצה את האור האלוקי הזך, את האור. אתה מלביש עליה בגדים צועים, בגדים נמוכים, הלבשות שהן לא מתאימות לעם ישראל. אז תלוי, אם בסוף יש, לא כל אדם שהוא לא עוסק בתורה, אז כל דבר שהוא עושה הוא רע.
לא, דווקא, גם אני עוסקים בתורה, אני בצורה מאוד
בטח. כן.
זה יכול להופן
לגמור, כאילו, אפשר להגיד,
יש
רק כמה אנשים שמרו עליי כמה פחות. בצורה מסוימת, זה יכול להיות מאוד דרך. נכון, אחרי זה, כל מקרה לגופו. יש, אתה יודע, באמת כל מקרה לגופו. יש לפעמים אדם שבא ממקור רע, או אפילו ממקור, לא רע, ממקור של... של מוסר אנושי, אבל בפועל הוא עושה דברים שהם לא כאלה חמורים. לפעמים זה הפוך, יכול אדם לבוא מתוך מקורה של תורה, אבל לא על פי לימוד טהור, ויכול לעשות נזקים. הכל מקרה לגופו, לראות מה בפועל, מה מקדם, מה לא מקדם, כמו שאמרנו קודם, מה צריך להילחם, מה לא צריך להילחם, אנחנו לעם ישראל. אבל פה הרב מדבר על תופעה שבאה מתוך רצון טוב, אבל כיוון שהוא לא יודע להתפתח, הוא לא יודע ללמוד, הוא לא יודע לברר בין ישראל לעמים, בין אדם ליצרו, אז מבחינתו לתקן את עם ישראל זה להרבות, כן, להרבות, לא יודע מה, מגדרים, ולהרבות הדברים הכי הכי עזועים, הכי עקומים, הכי זה, אז זה מבחינתו לעשות עולם ישראל. זה ספוג ממה שרק קורה זוהמת נחש. אבל זה מבחינתו בא מעומק הטוב. ואני צריך לאחוז בשני הדברים. מצד אחד לאחוז באהבתנו את אומתנו, כי הוא בפנימיותו הוא טוב, ואני גם יכול לראות שזה נובע אצלמי טוב, ואסור לי עכשיו לאבד את כל היחס ואת כל העמדה היותר עמוקה כלפיו. ומצד שני הרב אומר, אני צריך, כמו הרב פה נלחם מלחמתה של תורה, הוא אומר, אתה צריך לדעת שיש פה דבר רע. קודם כל אתה צריך לדעת את זה לעצמך, ואתה צריך לראות אם יש לך גם אפשרות להשפיע בזה, להגיד לעם ישראל, זה לא מתאים לנו, זה לא שלנו. כנסת ישראל אשת חיל נאמנה מעומק רצונה לאור האלוקי שמן החוקי החיים מצרבים, ובדרך תורה תומכת היא את השבועיה. יש לנו שיטה, יש לנו דרך איך להצמיח את הרצון הטוב, אחרת הוא מתמלא בזוהמת נחש. מחזקת היא את עמדתה, היא לא פריירית. כשאנחנו באים ללחם את מלחמתה של תורה, כאילו הרב אומר לנו, אנחנו לא נלחמים בשביל עצמם, אנחנו נלחמים בעד כנסת ישראל שהיא של כולם, אבל בעד כנסת ישראל בלבוש האמיתי שלה, בדבוש הטהור שלה. ובדרך תורה היא תומכת השבועה, מחזקת את עמדתה בידיעתה העליונה כי דבר השם ברית עולמים לו, ולא תתה אוזן לכל חולם חלום ולכל מסית ומדיח. כן, ביטויים חריפים. יש פה חולמי חלומות, מסית ומדיח, שעוד פעם בעומק זה נובע, זאת אומרת, מתוך רצון טוב, אבל להבדיל, גם אותו אחד שהקים את הנצרות, הוא גם חשב שהוא מתקן את העולם, אבל זה מסית ומדיח, וצריך מה שאפשר לעשות כדי לא לתת את זה יד. ולא תתת אוזן, גם אם יתלבש בלבושים של תגבורת, המיית רצון לטוב ולדבקות אלוקית. הוא בא בשם רצונות טובים, אולי הוא אפילו בא בשם התורה, אבל אנחנו צריכים להתבונן ולראות וללמוד על פי דרכה של תורה, ולהיות לפעמים מסוגלים ללחם מלחמתה של תורה. זה לא כיף ללחם מלחמתה של תורה, זה לא נעים. זה גם לא באמת אמרנו, זה גם לא כל אחד צריך, זה גם צריך לדעת, נכון? לא כל אחד אחראי על הכל, ולא כל אחד צריך להיות גדול המלחם, הנלחמים. יש דברים שרק תלמידי חכמים צריכים להילחם, ויש דברים שגם תלמידי חכמים, יש סוגים כאלו שבכלל לא נלחמים, יש סוגים שיותר נלחמים. בסדר, יש בית הלל, יש בית שמאי, הכל טוב, אבל צריך לדעת שכמו שאמרנו בפסקה שלנו, יש לזה את המקום שלו. ואז צריך להתבונן מתי ולמי ובאיזה אופן, ואם זה דברים הנשמעים, ו-99% אהבה וכל הדברים. אבל בסוף אומר הרב, יש פה דברים מסוגלים, יש פה רצון טוב שהוא בסוף מלובש זה זוהמת נחש, ומישהו צריך לעמוד מול זה. ולפעמים לעמוד מול זה, 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 זה להתלכלך מזה. כל אחד היה מעדיף לשבת ב, כן, ב, 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 בבית ולעסוק רק בדברים חיוביים, אבל לפעמים כשיש דברים לא טובים, אם זה, ב, אם זה ב, ב, בתוכי או במשפחה שלי, או בקהילה שלי, או בעם ישראל, לפעמים, איך אמרנו עם, ה, עם הסיפור שם של רבי נחמן, לפעמים חלק מהתיקון זה לנקות את הדירים, נכון? זה פחות כיף לנקות דיר, אבל גם בסיפור זה היה שווה כפליים, כי זה מראה שהאחריות שלך היא אחריות אמיתית. היא אחריות אמיתית. היא יודעת שלפעמים זה התפקיד, ואם זה התפקיד, אז עושים את זה גם באהבה. וזה דבר מורכב. טוב, נסיים פה את המשפט. אז הרב אומר, כנסת ישראל, כן? היא נלחמת עם אותו מסית ומדיח, גם אם הוא מתלבש בלבושים של טוב ושל דקות אלוקית, אם רק ייגע בדרך השם המסורה, תראו איזה ביטוי, אם רק הוא ייגע בתורה, ייגע בדרך השם המסורה, לא יהיה הסכמה לזה. כן? לא יהיה, אי אפשר לתת לזה הסכמה. אם יפגום באור תורת חיים, וכה הולכת היא בדרך ניצחונה הפנימי. כן? ושוב, זה מסע שצריך לדעת לנהל אותו, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא שותל את ה... את הצדיקים וכל דור שיניגו את המסע הזה, במיוחד בדור מסובך. ואני חוזר עוד פעם לפסקה שראינו שבוע שעבר, שבדור כזה שהוא מסובך, אז מעבר לזה שצריך לשמין תוכחה, אבל הרב אומר דווקא בדור כזה עוד יותר צריך להגביר את האהבה, כי היא עוד יותר נצרכת, כן? ועוד יותר הופכת להיות דבר קריטי. ויחד עם זה, אם תהיה רק אהבה ולא תהיה העמדה יותר היודעת להילחם מה שצריך להילחם, אז זה יהיה חסר. טוב, ברוך השם, אז אנחנו בדור מורכב. טוב, כוח.